הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
שלום רב ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים יקרים. אנחנו ברדיו קול חי 93 FM ו-92.8 FM. השעה 10:06. התוכנית עניין משפחתי. התגעגעתי אליכם. כן, שבוע שעבר לא הייתי כאן ושוב אני כאן כמידי יום שלישי שהוכפל בו כי טוב. היום י"ג תמוז. והשבוע הוא השבוע של פרשת בלק. אז באמת, בג' תמוז, בשבוע שעבר, הייתי בארצות הברית, ב-770, באוהל בציונו של הרבי מלובביץ', וגם היום זה סיבה למסיבה, גם היום אפשר וצריך לחגוג גאולה, י"ג תמוז, חג הגאולה של הרבי יוסף יצחק שניאורסון, ואנחנו לכבוד זה ובעקבות זה גם השבוע. נכיר נשים שתספרנה, תשתפנה, תרגשנה ותחזקנה גם אתכן וגם אותי מניסיונם האישי והמקצועי. איך אפשר בכל רגע ורגע, בכל דקה ודקה, להפוך את החושך לאור, להפוך את הגלות לגאולה, לעבוד, להשתדל, לפעול ולהתקדם. ככה פשוט לקום בבוקר ולהגיד תודה. תודה ליעל היבר, העורכת והמפיקה שלנו, למוטי קופפר, המופקד על הצד הטכני והמוזיקלי כאן בתוכנית. בהמשך תהיה איתנו הגברת מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב. היא תבאר לנו במסגרת הפינה לחיות עם הזמן, איך חיים את פרשת השבוע, פרשת בלק, בזווית אישית, נשית ויהודית. 1-900-52-92-93, זה מספר הטלפון שלנו. אתם גם יכולים להיכנס לאתר www.93fm.co.il, גם לקרוא שם מאמרים, טורים, גם לשמוע ולהקשיב לתוכניות חוזרות. בהמשך אנחנו קצת נשמע גלות וקצת נראה גאולה וקצת נראה את החושך וקצת נראה את האור. נדבר עם מנורה חזני, במאית הסרט התנערי וממגורשי חומש. יספר לנו על נקודת מבט, 10 שנים להתנתקות, עשור לגירוש. עוד ועוד בהמשך, ואני גם אספר לכם מה יהיה בהמשך, אבל לפני כן, כמו תמיד, רוצה לשתף אתכם קצת משלי, קצת מדברים שעוברים, קצת מדברים שחווים. אז פעם, ממש לפני הרבה שנים, כשהייתי ילדה, שמעתי את המשפט, עדיף סתירה מאבא מאשר ליטוף של אדם זר. טוב, זה היה ימים אחרים, אבל אני מודה שלא אהבתי את המשפט הזה. גם לא הצלחתי להבין איך אבא יחטיף פליק לביתו ועוד יחשב לאוהב. השנים עברו, אני התבגרתי, כבר לא ממש ילדה. יש לי ילדים ונכדים ברוך השם. והיום אני מבינה שגם פליק מאבא, זאת אומרת, אבינו שבשמיים, זה ההוכחה הניצחת שאבא חושב עליי ודואג לי ובעיקר אוהב אותי. כן, הזוהר של הפסוק חוסך שבטו שונא בנו קצת עורם בדורות האחרונים. בעיקר כי, איך אומרים, איך כתוב, נשתנו התוואים. אבל מהותו הייתה ונותרת ברורה ואמיתית. עדיף סתירה מאבא אוהב מאשר לטיפה של מישהו זר. כי אבא, גם כאשר הוא מעניש, עושה זאת באהבה ומאהבה. בדאגה אמיתית לבנו ולביתו. ולא, אני לא קוראת לכם להעניש את ילדיכם בענישה פיזית. בכלל, אני ממליצה ללמוד את קונטרס כללי החינוך וההדרכה שכתב הרבי יוסף יצחק, הרבי הרייץ, כשהוא היה רק בן 17. אחרי לימוד הקונטרס, תגלו איך בכלל אפשר להעניש, איך אפשר להעניש פיזית, אם בכלל מותר. זה הכל. אז אם ככה הזכרתי במילה את החינוך לשיטתו של הרבי יוסף יצחק, אספר עוד כמה מילים עליו. אמריקה is nicht anders. זה משפט ביידיש שאותו טבע הרבי הזה. אמריקה אינה שונה. המשפט הזה פתח את מסע הכיבוש היהודי של הרבי, הרבי יוסף יצחוק, הרבי הקודם של חסידי חב"ד באמריקה. כשיהודים התביישו ללכת עם זקן באמריקה של תחילת שנות ה-40 של המאה הקודמת, כשיהודים התקשו לשמור שבת ולחדול מעבודה ומסחר בסביבה קפיטליסטית, הכריז הרבי שהצליח להינצל באור שיניו מהחיה הנאצית, שהעולם החדש לא שונה מזה שנשאר באירופה. מה שאסור לעשות באירופה, אסור לעשות גם באמריקה. מי היה מאמין ש-70 שנה אחרי זה, ימצאו יהודים שומרי תורה ומצוות, מהם בעלי סקנים ולבוש חרדי בכל רחבי ארצות הברית של אמריקה? מי היה מאמין באותם ימים רחוקים שימצאו רופאים יהודים אורתודוקסים מזוקנים במרכזי רפואה גדולים ומובילים? באותם ימים, שיהודי מזוקן בלבוש חרדי היה סמל לנכשלות, לעוני ולכישלון, אף אחד לא יכל להעלות בדעתו את המהפכה הרוחנית העצומה שהנהיג אותו הרבי, הרבי יוסף יצחק, ואחר כך הרבי באמריקה המתקדמת והנאורה. נכון, גם עכשיו ממשיכים להילחם בנגע ההתבוללות. נכון, גם עכשיו נמשכת מלחמה בין ציבור חרדי ובין רפורמים וקונסרבטיבים. אבל עצם הקיום מאשר את הניצחון של הרוח היהודית על התרבות האמריקאית. השבוע הזה, בין הימים של ג' תמוז ויב' יג' תמוז, שניהם מועדים חבדים חשובים, עצרתי לחשוב על עתידנו כאן. בשבוע שעבר, כאמור, הייתי בארצות הברית של אמריקה. ראיתי שם יהדות פורחת. ראיתי שיעורי תורה בלב מגדלי המשרדים של מנהטן. ראיתי יהודים שוויתרו על חתונה קונסרבטיבית ובחרו להינשא כדת משה וישראל. ראיתי נשים שלא שומרות תורה ומצוות כרגע, אבל מקפידות להדליק נרות שבת בכל ערב שבת. ראיתי התעוררות יהודית אצל צעירים בקמפוסים, במרכזי המסחר, והבנתי שיש שני סוגים של מלחמות. יש מלחמת הגנה ויש מלחמת התקפה. פעם בעבר, שם, בזמנים ההם, יהודים נדרשו למלחמת הגנה. הם כל הזמן היו צריכים להתגונן מהרוחות הרעות שנשבו בסביבה. הם נאלצו להתגונן לפני המשכילים, הקומוניסטים וכל האידיאולוגיות של תחילת המאה הקודמת. יהודים פשוט התנצלו על קיומם ואמונתם. עכשיו, בדור שלנו, ממש בזמן הזה, צריך לעבור למלחמת התקפה. להיות גאים ביותנו יהודים וכמובן ביותנו יהודיות. להציג ברבים את התורה והמצוות שקיבלנו מהר סיני. הרי ההגנה הכי טובה היא ההתקפה. כשתוקפים, כמובן, בנועם, בדרכי נועם ובנעימות, את היהודים שעדיין לא זכו לטעום תורה באמצעות מצוות, ומציעים להם חלק מהשלל הזה, הם פשוט משילים מעליהם את הסממנים הגויים, ורוצים להתקרב לאורה המחמם של היהדות האותנטית. יהודי הוא הרי מאמין בטבעו, ולא יכול להתנתק מהיהדות. טוב, אז אתם מבינים, אין מה לכעוס על השליח, זה שנותן את הסתירה, או זה שמביא לנו את הפליק, אין מה להלין על היד המכה, הרי הכל מהקדוש ברוך הוא, מאבא שבשמיים. הוא אחראי להכל, את אשר יואב יוכיח. ודווקא פה, בפרשת השבוע, פרשת בלק, אנחנו לומדים על בלק שסוחר את בלעם לקלל את בני ישראל. ומה? אנחנו כועסים עליו, כועסים על בלעם שממהר לרתום בעצמו את אתונו, מתוך שנאתו התאומית לבני אברהם, יצחק ויעקב, הוא מקנה בהם כל כך. אבל היי חבר'ה, מה הכעס? בלק, בלעם, כל אלה, הם רק היד המכה. הם רק שליחים בידי ההשגחה העליונה. בסופו של דבר, כל העניין הזה, כל הסיפור עם המזבחות, הקרבנות והניסיונות למצוא את הרגע המתאים לכללות, לא היה יותר מאשר מונולוג ארוך של ברכות שהורעפו על ראשם של בני ישראל. בבחינת מלאך רע, עונה אחריו אמן. אז הנה, ממש בשבת הקרובה, אנחנו נכנסים לשלושת השבועות של האבל על חורבן בית מקדשנו, על הגלות האיומה שבאה בעקבות החורבן האחרון. החורבן והגלות, אני לא צריכה לספר לכם, הם לא דברים טובים או קלים. אבל הגאולה כבר כאן. וכאשר היא תפציע, אנחנו נסתכל אחורה ונגיד, עודך השם כי ענפת בי. ונראה שהכל, ממש הכל, גם הדברים הגרועים ביותר שקרו לעם ישראל, היו בעצם לטובה ולברכה. ואם כבר דיברנו על חינוך ועל הבנים ועל הדור שלנו, וזכינו לגדל בני בנים. כמובן ניתן גם קרדיט לגרסה של קרדונר. תצטרפו אליי ותקשיבו למנגינה ולקול הזה.
זכיני לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי השם עיר אלוקים, אנשי אמת ורק קודש בהשם דבקים. וזכני לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי השם עיר אלוקים, אנשי אמת ורק קודש בשם דבקים. ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא. מאירים את העולם בתורה ובעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא. ומאירים את העולם בתורה ובעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא. ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא. זכני לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי השם עיר אלוקים, אנשי אמת ורק קודש בשם דבקים. ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא. ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא. ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא. ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא. Thank you. עבודת הבורא ומאירים את העולם בתורה ומעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא ומאירים את העולם בתורה ומעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא את העולם בתורה ובעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא ובכל מלאכת עבודת
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם מירי שניאורסון.
מינדי כמעט אמרתי מינדי שניאורסון, מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב, פרשת בלק, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך?
גם את קיבלת חופש שבוע שעבר?
כן, יחד איתך.
כן.
והנה אנחנו שוב יחד, ו... באמת ככה בשבוע מאוד מאוד מלא וגדוש ועמוס באירועים, היום הבנות יוצאות לחופש.
חופש הגדול.
כן, הזדמנות לאחל חופשה נעימה.
טוב, לי יש רק בנות תיכונים, אז לא...
כבר יצאו.
כבר יצאו.
זהו, זה האימהות לילדים הקטנים יותר, היו עסוקות מן הסתם השבוע כמוני בלרוץ למסיבות סיום ולהתרגש.
זה רק מראה לנו שכל סוף הוא התחלה חדשה. אנחנו מתחילים... את שלושת השבועות, אנחנו מתחילים את, את החופש כן. הגדול. צריך לחשוב בכל... איך לעשות את זה כמו שצריך, ולא להיכנס מזה לדיכאון.
לא, חלילה. לדיכאון, חס ושלום.
הנה, קדימה, בוא תדריכי אותנו.
זהו, זה ההתערבבות הזאת באמת של הכל יחד, כמו תמיד היא מובילה אותנו אל, אל התשובות. מצד אחד שלושת השבועות, מצד שני השבוע מלא מלא שמחות, כי כולם רוצים להספיק את כל החתונות לפני... והנה גם הפרשה שלנו, פרשת בלק, שדבר ראשון השאלה הפשוטה והמתבקשת, איך קוראים לפרשה בתורה על שמו של בלק, שהיה רשע, כפשוטו, לא יהודי, ביקש לקלל את עם ישראל, רצה לעשות כל כך הרבה דברים לא טובים, בסוף לא יצא לו, אבל למה קוראים לפרשה בכלל על שמו? וקודם כל ההסבר מכאן הוא שבאמת יש... טוב שיורד בצורה ישירה ויש טוב שהוא נעלה הרבה יותר והוא מסתתר במקום גבוה יותר. וזה קו שמוביל בפרשה שלנו ומתחבר לנו גם לשאר הדברים שקורים השבוע, שבאמת יש דברים שעל פניו נראים לנו כהפך הטוב, אבל בסופו של דבר הם מובילים לטוב האמיתי והגבוה והנעלה שאין לנו את היכולת לקבל אותו בצורה ישירה. אז לכן דבר ראשון קוראים לפרשה על שמו של בלק, כי זה... נותן לנו קודם כל את הידיעה הזאת שלא כל מה שנראה לנו לא טוב, הוא באמת לא טוב. ולכן אנחנו לא צריכים להיבהל. אפילו משהו שנראה כמו בלק, אפשר להוציא ממנו וצריך להגיע למקום הזה של להפיק ממנו את הטוב, ואז הטוב הזה יהיה באמת גבוה והרבה יותר מאשר הטוב הישיר שאנחנו רואים. ומה בעצם רצה בלק? הוא רצה שבלעם יקלל את עם ישראל, הוא חשב שעל ידי זה... הוא יצליח להכניע את עם ישראל. אחרי שעם ישראל ניצח את כל המלחמות שהיו קודם, והוא הבין שבדרך של מלחמה אי אפשר, אז הוא חשב שהוא ימצא דרך יותר טובה. ואז הוא קורא לבלעם, וכתוב שבלעם, כשיצא לקלל את ישראל, השכים בבוקר ויחבוש את האתון, ונשאלת השאלה הפשוטה, בלעם היה בן אדם מאוד מאוד חשוב, והגיעו איתו משלחת מכובדת, למה הוא צריך לרוץ בעצמו לחבוש את האתון? אבל כמו תמיד אנחנו יודעים שכשבן אדם משהו נוגע לו ומשהו באמת אכפת לו, אז הוא לא עושה חשבונות ולא משחק משחקי כבוד, אלא כמו אצלנו, אנחנו יודעים כשמשהו חשוב לנו, אנחנו רוצים מהר מהר לעשות אותו. וכך היה בלעם, היה לו כל כך חשוב לקלל את עם ישראל, אז הוא רץ מיד בבוקר לחבוש את האתון בעצמו. ורשי אומר, מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה. שמרוב שנאה הוא רצה, הוא הפר את כל הכללים, הוא האדון המכובד, הלך ועשה בעצמו את המנחה הבזויה הזאת. אבל מה? זה לא עזר לו, למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, רשע, כבר קדמך אברהם אביהם, שנאמר וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. שאברהם אבינו כבר הראה שהוא מתוך אהבה לעם ישראל ומתוך אהבה לקדוש ברוך הוא, רץ לחבוש את החמור כשהקדוש ברוך הוא שולח אותו לעקדת יצחק. אז החסידות שואלת, מה רצה בלעם להשיג על ידי השנאה שלו? הוא ידע שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לו לקלל את עם ישראל, הרי הקדוש ברוך הוא הודיע לו, מה שאני אגיד לך זה מה שאתה תגיד. אז מה הוא חשב שהוא יצליח לעשות? אלא מה? הוא חשב שהוא יצליח לקטרג על עם ישראל, ואז הוא יפגע באהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, כי הוא יגיד עלינו דברים לא טובים, ועל ידי זה הוא יצליח לשנות את הסדר הרגיל, שהסדר הרגיל הוא שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל ולא נותן לקלל אותם. והוא חשב שהוא יצליח להפוך את הסדר, ועל ידי זה הוא יגרום לקדוש ברוך הוא לא לאהוב אותנו, ואז לאפשר לו לקלל אותנו. אבל, כמו שאומר לו הקדוש ברוך הוא, לא יעזור לך. למה לא יעזור לך? כי אברהם אבינו כבר נתן, בזה שהוא קם בבוקר ויחבוש את החמור, הוא כבר נתן לכל יהודי את הכוח לנהוג בדרך כלל לפי הסדר הרגיל. בדרך כלל צריך לעשות את הדברים בצורה מסודרת כמו שהיא. אבל אברהם אבינו נתן לנו את הכוח לעשות גם את הדברים מעבר, לעשות דברים בסדר שונה, בסדר שלפעמים נראה לנו הפוך, נראה לנו באמת גבוה ואולי לא שגרתי, אבל כשנוהגים ככה, אז זאת הייתה תשובה לבלעם, למה שהוא רצה לקלקל על ידי שינוי הסדר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בעצם אומר לבלעם, לא יעזור לך, גם אם אתה רוצה לנסות לקטרג עליהם, גם אם אתה רוצה לשנות דברים, אני אוהב את עם ישראל בכל אופן. והכללות שאתה רוצה לקלל, הם יהפכו לברכות. כי אצל כל יהודי יש אהבה שמקלקלת את השורה. יש לנו את היכולת מתוך אהבה לקדוש ברוך הוא לעשות דברים שהם באמת הרבה יותר. וזה מלמד אותנו את ההוראה שאנחנו תמיד רוצים לצאת מהפרשה עם מסר ועם הוראה עבורנו, שלא מספיק לעבוד את הקדוש ברוך הוא בדרך הרגילה ולעשות את הדברים בצורה מסודרת, ולהגיד יופי אני בסדר, כי לפעמים אנחנו צריכים לעשות את הדברים באופן שהאהבה מקלקלת את השורה, שאנחנו צריכים לעשות דברים הרבה הרבה מעבר, בהתמסרות הרבה יותר גדולה. ועל ידי זה יש לנו את היכולת שגם הכללות יהפכו לברכות, שזה באופן רגיל באמת לא היה קורה, אבל על ידי התמסרות שהיא מעל לשכל ומעל ההיגיון ומעל הסדר הרגיל, רק שמה אפשר. ואנחנו רואים את זה באמת היום, דיברת כבר על י' ב' י' ג' תמוז, שזה חג הגאולה של רבי יוסף יצחק שניאורסון, שהרבי הקודם של חב"ד, שהיה ברוסיה הסובייטית בזמנים הכי הכי קשים, ושם זה הייתה אהבה שמקלקלת את השורה בצורה הכי שאי אפשר לתאר. הוא שלח חסידים לפתוח מקוואות ולפתוח תלמודי תורה באופן ש ידעו בוודאות שיכול להיות מחר שלוקחים אותו, ולא יכול להיות, אלא לקחו לסיביר או שיהרגו אותו, ואם תפסו מישהו שהלך ופתח תלמוד תורה באיזשהו חור נידח ברוסיה, אז למחרת שלחו חסיד אחר. לא התפעלו משום דבר, זאת הייתה עבודה שהיא מעל ומעבר בכלל השורה, הכל כדי לשמר באמת את היהדות שברוסיה. ואם להם היה את הכוח לעשות את זה שם במסירות נפש, כי פשוטו ממש, ואנחנו אני לפחות גדלתי על הסיפורים האלה מסבא וסבתא, ובאמת חסידים שמסרו את נפשם כפשוטו, וידעו שכל רגע יכול להיות הרגע האחרון, אבל כשצריך לפתוח תלמוד תורה, פותחים תלמוד תורה. אז מה שאנחנו צריכים ללמוד מזה, שאנחנו, את אמרת, אמריקה היא נישט אנדר, שאנחנו בארץ ישראל או באמריקה או בכל מקום אחר, שהיום אנחנו בתקופה שברוך השם אף אחד לא אוסר עלינו לקיים תורה ומצוות, אז קל וחומר שאנחנו צריכים לנצל את כל הכוחות שלנו ולעשות הכל כדי להפיץ את היהדות וכדי לעשות את מה שצריך, ולא רק לעשות את מה שצריך באופן המסודר, אלא כמו שאמרנו שאנחנו לומדים מהפרשה, לעשות הרבה מעבר כדי שיהיה לנו כוח להפוך גם את הרע לטוב. ומה שמעניין שאנחנו רואים, וזה מפליא, אבל שלפעמים דווקא במצב כזה של סכנת נפשות ומסירות נפש, היה לחסידים יותר את הכוח לעשות את הדברים, מאשר אחר כך כשהכל בסדר וכשהכל מותר.
מה היא מסירות נפש של דורנו? כאילו, מה פה? מה, את יודעת, האוכל קשר?
בדיוק.
לא בעיה בשבילנו.
אז למה כל כך קשה לנו? זאת השאלה. למה שם כשהיה כל כך מסוכן וכפשוטו ממש שרגו ושלחו לגלות והדברים הכי מפחידים והיה את הכוח, ואנחנו כאן שהכל מותר והכל בסדר, וקשה לנו, ואנחנו עוד, יש לנו מה לקצר ומה להגיד.
מלחמות עם היצר, כן.
אז זאת הנקודה, שבאמת אנחנו צריכים לקחת מכאן את הכוח, לא לזלזל בהתמודדויות שלנו, אבל לדעת שאם היה שם כוח, אז בוודאי ובוודאי שיש לנו כוח לעשות הרבה מעבר, ואז בעזרת השם גם נזכה, אנחנו בשבת 17 בתמוז, אבל השנה זה יהיה כמו שמובטח לנו כשמשיח יבוא, שהרמב״ם אומר שכשמשיח יבוא, אז בימים אלו יהפכו לססון ולשמחה, ונעשה סעודות גדולות וחגיגיות, אז השנה זה שבת, ואנחנו...
בקיצור, להכין אוכל טוב לשבת, ולהתענג על השבת, כי זה שבת 17 בתמוז.
בדיוק, ואז כתוב בחסידות ש... שנדחה שידחה לגמרי, שבעזרת השם כמו שזה נדחה ליום ראשון, כך שידחה ויתבטל לחלוטין, ונזכה שכבר ביום ראשון לא נצטרך לצום, פשוט כי משיח יבוא והכל... הכל יבוא על מקומו בשלום.
אמן, תודה רבה, מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב. החכמת אותנו, נתת לנו כוח, ואנחנו יוצאים לעסוק בפעולות של מסירות נפש. תודה רבה.
נצליח.
אמן.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם מירי שניאורסון.
במוצ"ש האחרון הגיע לידי סרט. זאת אומרת, הסרט הגיע כבר בדואר ביום חמישי האחרון, אבל רק במוצאי שבת, אחרי כל שסיימתי את ניקיונות השבת, התפניתי לשבת ולראות אותו במכשיר הוידאו. והסרט דיבר על הגירוש של חומש. את הסרט בימה וכתבה ולפתה והפיקה וערכה, מנורה חזני. היא בימאית וגם ממגורשי חומש. אני חייבת להגיד לכם שהסרט השאיר עליי רושם. כל הזמן שאלתי את עצמי, איפה הייתי אז, לפני 10 שנים? איך לא יצאתי לרחוב לצעוק, לצרוח? מה עשו לנו, מה עשו להם? מה עשו לאחינו היהודים? איך פינו ככה יישובים? וזה הסיבה שהזמנתי לכאן את מנורה חזני, במאית הסרט, לספר לנו קצת על מה שעומד מאחורי זה. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
אז את עברת לגור בחומש בעקבות האינטיפאדה השנייה. והיישוב, כמו שאני ראיתי, הוא היה מורכב ממעט מאוד משפחות דתיות, ורוב היישוב משפחות חילוניות.
כן.
קודם כל, כן, זהו, אני כל כך מלאה ומוצפת ממה שראיתי שם, שאני לא יודעת מה כדאי להעביר קודם, אבל אני אקשיב לך.
כן, אני אסביר את הרקע ואז תוכלי גם לשאול מה שמעניין אותך.
בסדר.
קודם כל, חשוב להסביר, היישוב חומש הוא היה קיים 25 שנים, הוא קם כיישוב חילוני. באינתיפאדה השנייה נרצחו 3 מהתושבים ביישוב, 3 גברים מבוגרים, בעלי משפחות. בנוסף, המצב הביטחוני היה מאוד קשה, ואי אפשר היה לנסוע לעבודה, ללימודים, לבית הספר, ואנשים, גם מי שהיה שר ביטחון, הוא היה אהוד ברק, ולא נתן מענה אמיתי, רק הפציצו בניינים ריקים ברמלה, שערפאת, אם אח שמו היה גר שם, היה מבוצר שם. בעצם לא נתנו מענה, אז אנשים הרגישו, אמרו מה, אנחנו ברווזים במטווח, והתחילו לעזוב. חצי מהתושבים של חומש עזבו, והנותרים הבינו שלא יוכלו להישאר כך, וביקשו בעצם משפחות דתיות להצטרף. ואנחנו היינו בין המשפחות הראשונות שהצטרפו. לאט לאט הצטרפו 27 משפחות, והיו משפחות חילוניות ודתיות ביחד. עד שהגיעה גזירת הגירוש בעצם ונחתה עלינו. וזה היה באמת מאוד קשה. ועוד דבר רק חשוב להגיד ש... שביחד עם גוש קטיף, שהממשלה עושה 25 יישובים בגוש קטיף, יחד איתם עוד 4 בצפון השומרון, שזה לא קרוב, לא קשור, יותר קרוב לנתניה מאשר לאשקלון, ואחד מהם היה חומש, האחרים זה סנור, גנים וקדים.
כן, וכל היישובים האלה על טפם ויושביהם גורשו מהבתים. ואני רוצה להחזיר אותך ליום הזה, לאותו יום שנודע לך על זה שזהו. זה נראה משהו שהוא מציאותי כשאת מקבלת כזאת הודעה?
תראי, קודם כל זה לא נודע. את מבינה, זה הכל משמועות וכוונות ודיבורים, והיה נאום בכנס הרצליה של שרון, ששם הוא פלט משהו, וזה היה לא אמיתי, הרי שרון, זה היה נשמע לא אמיתי, כי שרון רץ לבחירות, הוא אמר, דין נצרים כדין תל אביב, זאת אומרת, אני אגן על נצרים. והוא היה אוהב ההתיישבות, שרון אהב את חומש, הוא היה ממקימי חומש, הוא אמר, חומש זה העיניים של המדינה. ואם לא היה חומש, היה צריך להמציא אותה. ככה הוא היה אומר, היה כל יום שישי מביא סיורים לחומש, אז אי אפשר היה, זה לא התקבל על הדעת בכלל.
כן, ולהזכיר לכולנו שזה לפני עידן הוואטסאפים והציוצים בטוויטר וכל
ה... כן, בקושי פלאפון היה.
כן.
כן, אז את יודעת, אבל לאט לאט, כשהגיע אלינו שר בממשלה, והתחילו לבוא, ואת יודעת, לאט לאט מתחילים לגבש את החוק, ועובר בכנסת, ועובר בממשלה, ועובר בכל התהליכים, לאט לאט מתחילים להפנים שזה אכן אולי יכול לקרות.
בתחילת הסרט את מלווה קבוצת אנשים שהם בעצם ארכיטקטים של החורבן, זאת אומרת, אנשים שהם בסך הכל אנשים טכניים, הם משליחים, כן? נשלחו לפרק, להרוז, והם כאילו לא סופרים אותך, הם לא קולטים שיש פה אנשים בתמונה, את הולכת עם המצלמה, והם ממשיכים לתכנן, פה נעשה ככה, פה.
הם מסתובבו ביישוב שלנו, ולידינו מדברים איך הם יעשו לנו את הבתים. זה פשוט משהו שהוא לא מתקבל על הדעת, ואיך בכלל נותנים לאנשים כאלה להיכנס, אבל זאת הסתירה, זה פשוט הייתה שם סתירה מובנית כל כך חזקה, שהמדינה כאילו שולחת אנשים, במדינה ציונית שמאמינה בהתיישבות, שולחת אנשים להתיישב, וגם אנשים שמתיישבים, ופתאום היא באה ופשוט מושכת את השטיח מתחת לידיים והורסת. זה משהו, אתה יודע, זה משהו בלתי נתפס.
כן.
זה מאוד מאוד קשה. זו תחושה כאילו איזשהו אגרוף ברזל עומד למחוץ את החיים שלנו, ולא ידוע יבוא אחר כך. ותחשבי שאנחנו עוד היינו צעירים, אבל אנשים מבוגרים בגיל 50-60, ששם הייתה העבודה שלהם, או באזור השומרון, או זה כל החיים, זה כל העתיד, זה הבית, זה המפעל, זה החברים, זה הקהילה, זה ממש להחריב את החיים.
כן, מעבר לאנשים, את יודעת כמוכם, שבאמת הצער הוא על החיים, היו גם אנשים ששקלו שם את יקיריהם, ויש משפט שרודף אותי מאותו רגע שראיתי את הסרט, לא נדבק הלחם לשניצל.
כן.
תתארי כן. את מה היה שם.
דני יהודה, אב לשלושה ילדים, תושב חומש, נרצח בדרך הבית, ערבו לו מחבלים, ואחותו ובעלה, שזה הגיס שלו, את הגיס רואים בסרט, קוראים לו בני שלום.
כן.
הוא מראה פשוט את המקום שבו הוא נרצח, והוא אומר שאשתו התקשרה, אמרה, תעבור במקולת, לא הייתה בחומש מקולת, תביא לחם בדרך, ואני מכינה שניצלים, נעשה סנדוויצ'ים, ובאמת הלחם לא הגיע. השניצלים נשארו בלי הלחם, זה מה שהוא מתאר בעצם. וזה כאב, זה כאב, זה כאב כפול, משום שאנשים שמסרו את הנפש, בשביל להתיישב ובשביל להיחס במקום, מתוך ידיעה שהם מגנים על תושבי הרצליה ונתניה וחיפה, ופתאום פשוט זו תחושה של בגידה. זו תחושה פשוט של בגידה.
אני מנסה להבין, לכל האורך הסרט, בעצם לכל אורך התקופה, המשכתם להאמין שזה כנראה חלום, וזה לא יקרה. כי לא באמת התכוננתם לעזיבה. ומתי נהיה הרגע הזה שבו ככה נופלת התודעה שזהו די נגמר?
תראי, קודם כל אנחנו אמנו, כן התכוננו למצב שזה יכול לקרות, אבל מתוך החלטה מודעת להאמין שזה לא יהיה, ושאם באמת כולם יאמינו שזה לא יהיה, אז זה לא יהיה. גם בעידודו של הרב מרדכי אליהו, שהוא כל הזמן אמר היו לא תהיה, ושאלו אותו מה זה נבואה, זה תפילה, הוא אמר גם וגם, כאילו שאם כולנו נאמין אז באמת זה לא יהיה. היה פה מימד אשלייתי שהוא באמת כואב, אבל אנחנו מתוך החלטה החלטנו שאם אנחנו מבחינתנו זה לא קורה, ואנחנו מקדישים את כל האנרגיות שלנו למאבק. זאת אומרת שגייסנו המון אנשים, שיפצנו בתים שהיו ריקים בחומש והכנסנו לתוכם משפחות, אספנו להם ציוד, מקררים, תנורים, מיטות, אוכל, היו מחנות נוער בחומש, היה ממש, היו תוכניות איך אנשים יצעדו ויגיעו ברגל, ואנשים גם נכנסו בדרכים לא דרכים, אנשים נסו בתוך ביובית, בתוך הביוב, בתוך המסעית ביוב, משום שהיא סגורה, ולא יכלו לתפוס אותם, הלכו ברגל, חלקם נתפסו ונעשו, היה מאבק מאוד מאוד גדול. לצערנו לא הרחנו מספיק את הכוח החזק של המדינה, שהיא תפעיל נגדנו, וגם הייתה שם לוחמה פסיכולוגית מאוד מאוד חזקה, שהיא הצליחה, לצערי. אבל אנחנו בתוך החלטה מודעת, החלטנו שאנחנו מבחינתנו זה לא יקרה, ואנחנו לא נעשה שום דבר, כדי לשתף עם זה פעולה. באמת, ביום הגירוש, תראי, ברגע שראינו בטלוויזיה, את גוש קטיף נופל ככה כמו איזה מגדל קלפים, תוך שבוע, חשבו שזה ייקח חודש, בתוך שבוע, אפילו הצבא נערך לחודש של פינוי, גירוש, בגוש קטיף. עכשיו אנחנו ישבנו בחומש וראינו בטלוויזיה איך פשוט אנשים קמים ויוצאים ועולים לאוטובוס, ככה רוב אנשי גוש קטיף עשו.
מה, וזה יחזב אתכם? כאילו...
מאוד. אנחנו ציפינו...
אבל מה יכלו לעשות? תגידי, מה, את יודעת, זה מזכיר לי...
יכלו לעשות המון דברים. תראי, זה קצת מכאיב הדיון הזה, יכלו לעשות המון דברים, זה לא כך משנה, אבל אנחנו ציפינו ל... ציפינו למאבק יותר תקיף. את יודעת, אפילו אם היו עושים כמו שאנחנו עושים, הוא פשוט לא לקום ולצאת. רק לשבת, קצת לברוח, קצת להסתובב בבית, לא לקום ולעלות. אז זה היה לוקח אפי הרבה, להסתובב ברחובות. זה היה יכול לקחת הרבה יותר זמן. בעצם שברו את התושבים, אז כבר זה היה מייאש. עכשיו, ברגע שראינו שהגוש כאילו כמעט נכנע, אז לנו כבר לא היה סיכוי, כי אנחנו היינו עוד ארבעה יישובים קטנים ויחסית חלשים ביחס למה שהיה בגוש קטיף. וגם המאבק הארצי, שהיה מאבק מאוד גדול של ציבור של מאות אלפי תומכים, ולמעלה מ-100 אלף אנשים שפשוט הצביעו ברגליים נגד הגירוש, הגיעו לכפר מימון 3 שבועות לפני הגירוש, בתקווה לצעוד לגוש קטיף. הבעיה היא שהמפקדי הצבא אימו על ראשי המתיישבים ש... אם יפרצו את כפר מימון ויתחילו לצעוד לגוש קטיף, הם יראו על המפגינים. יש פקודה שנקראת שמיים כחולים, שהייתה פקודה לירות. וראשי המתיישבים לא הסכימו לקחת על גבם את הסיכון הזה. הם לא יכלו לשאת את האחריות שיראו על אנשים. בעצם ככה הצליחו לסרס את המאבק. גם ככה ובשיטות נוספות.
את מסתובבת עם זה, כן.
אז הבנו שהמאבק שלנו הוא סמלי. הוא מאבק להראות שיש מאבק, אבל הוא לא באמת, הבנו שזה לא יצליח. אבל עדיין לא הוצאנו כלום מהבית, ולא לקחו שום דבר, והשארנו שם את הכל בהתחלה. אחרי הגירוש, נתנו לאחד ממשפחה לבוא ולקחת את הציוד. אז בעלי הגיע ולקח את הציוד שלנו, וגם כל מיני אנשים שהתחננו במחסומים שיתנו להם לעבור, הם איכשהו הצליחו להגיע וארזו לנו את הדברים, ולקחנו אותם.
הבתים שלכם נהרסו?
הבתים שלנו נהרסו, כל חומש הרוסה לגמרי, את יודעת, זה מראה הזוי. אחרי הגירוש עלינו לחומש כמה פעמים, אז ראינו. רק שתביני, אני גרה עכשיו בשווה שומרון, זה 10 דקות מחומש, אני רואה את חומש מהחלון של הבית שלי, זה לא שחלט...
10 דקות? מה ההבדל להשאיר גם את זה וגם את זה, כאילו?
ממש.
או הפוך, כן, לתת גם את זה וגם את זה.
לא לתת, זה הזוי, את מבינה, זה גם לא נמסר לערבים, זה אין שם, חומש זה מקום אסטרטגי, רואים ממנו את כל השפלה, את תל אביב, את הרצליה, את ראשון לציון, הכל הכל רואים, הצבא מבין שזה מקום שאסור לתת אותו לערבים. חס ושלום, יש שם טילים, זה בערך 20 קילומטר בקו אווירי מנתניה, זה לא מקום שאפשר לתת או לשום ערבי. הם מבינים את זה.
מה מלחם אותך היום, מנורה, אחרי כל כך הרבה שנים? אחרי, אני שואלת מה מנחם אותך, כי באמת עבר דברים, ותיעדת אותם, וחיית את זה בנשך את, עם הילדים הקטנים, בוודאי נולדו מאז עוד, אנחנו בסרט רואים 2.
נכון.
קטנטנים.
נכון, ברוך השם, היום יש לנו 6.
בלי עין הרע. אז החיים ממשיכים, אז אני שואלת, מה מנחם אותך בהקשר של גאולת הארץ, של תקומת היישוב היהודי בארץ?
כן, תראי, זו שאלה נורא טובה. אני אגיד לך משהו. יש ספר של שרי מנדל, שהבן שלה נרצח בתקוע, שאומרת, והיא בעקבות הרצח שלו, היא גילתה את האמונה בקדוש ברוך הוא, הייתה נשואה לאדם דתי, אז היא קיימה כמה מצוות, אבל היא לא באמת חיה את האמונה שלה. והיא אומרת, והיא קוראת לספר שלה, חסדי הלב השבור, היא אומרת, אין יום שאני לא מתגעגעת לבן שלי, ולא מתפללת שהוא יהיה חי, ואני לא מצטערת ומתאבלת על מותו. מצד שני, אני לא מבטרת על מה שהרווחתי בעקבות הרצח שלו, שזה האמונה. ואני מרגישה בדיוק כמוה. מצד אחד אני אומרת, הגירוש הוא אסון ואסור לתת לו לקרות, וזה דבר שגרם למלחמות, לצוק איתן ועופרת יצוקה, ולהרג של חיילים, ולתת רוח גבית לטרור, ועוד 1,000 נזקים מצד אחד. מצד שני, המכה הזאת עוררה אותנו, עוררה אותנו להבין המון המון דברים, ואני באמת שמחתי מזה. אני אומרת ממש בפה מלא, שאני חושבת שאנחנו כציבור, הציבור הדתי-לאומי, היה מאוד מאוד בפינה, ומאוד מחכה להכרה של הציבור החילוני, ולא מספיק, את יודעת, קצת גמגמנו, וכאילו ידענו, הייתה לנו דרך מאוד ברורה, אבל הסכמנו להגיד אותה רק לעצמנו, והמון אנשים בעקבות הגירוש הבינו שאי אפשר להותיר את הנהגת המדינה בידי אליטה שמאלנית, שהיא 4% שמשתלטת על מערכת
המשפט. לקח הרבה שנים, זה כמעט עשור עד שהדברים התגלגלו, שהיום אומרים, אתם צדקתם, זה היה טעות, זה
עברנו דור כמעט. נכון, אבל בלי שאומרים, הרבה אנשים הבינו שהם צריכים להגיע לעמדות כוח, שהם צריכים להילחם בתקשורת ובמערכת המשפט ובשלטון ובממשלה, וגם בכיכרות. ללכת, להחזיר בתשובה, לגור בערים, ללכת ללם ישראל, לא בגלל שאנחנו לא היינו בסדר, אלא בגלל שאין מה לעשות, זו תקופה משמעותית. וציבור שלנו צריך לקום ולהניק, זה דבר אחד שאותי הוא מאוד עודד, שאני מבינה שבלי המכה הזאת, לצערי, לא היינו מתעוררים. זה דבר אחד. דבר שני, אני הבנתי מתוך לימוד, ממש עשיתי עם עצמי תהליך מאוד גדול, של לימוד של המשמעות של הדבר הזה. והבנתי שבעצם מדינת ישראל היא קמה מדינה ככל המדינות, כמדינה כאילו חילונית ודמוקרטית, כי אין מה לעשות, כי האויבים שלנו, אם הם היו יודעים את הייעוד האמיתי של המדינה, היו הורגים אותנו כשאנחנו קטנים. אבל בעצם אנחנו לא יכולים יותר להישאר כמדינה חילונית, רק חילונית. ברגע שאנחנו נשארים רק כמדינה חילונית שלא מזדהה כעם ישראל, כי לא קוראת בשם השם, לא שואפת להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, לא שואפת להביא לעולם בשורה מוסרית, אז אנחנו נשאר בקטנות שלנו ואנחנו נתחיל להיות מדינה שאוכלת את עצמה. זאת המשמעות של הגירוש מבחינתי, של להבין שהתקופה הזאת נגמרה. וזה כואב. הלידה, זה ממש לידה. זה לידה של עם ישראל, של התפקיד האמיתי שלו, של בשביל מה שיבת ציון, לא באנו להיות שיבת ציון כדי לעשות מצד הגאווה בתל אביב. הסבתא שלי לא באה לארץ ממרוקו, והסבתא השנייה לא באה לארץ מפולין כדי לעשות פה מצד הגאווה, ממש לא. זה לא החלום שלהם, יש לנו חלום אחר, של לבנות את בית המקדש, של לעלות להר הבית, של... והחלום של עם ישראל לא ייגמר כאן, הוא לא ייגמר בזה. אבל כדי שאנחנו נצא מהתודעת גלות שלנו והמסכנות שלנו והפחד שלנו מהווים, אנחנו צריכים קצת לקבל מכות, וזה כואב. להוציא אותנו מהגלות זה כואב. והגירוש הוא חלק מהכאב הזה, לצערי.
מנורה חזה, אני יכולתי עוד לדבר איתך עוד ועוד, היו עוד כמה דברים של יחסי דתיים חילונים בתוך הסרט חשובים, אני ממליצה לכולם לראות את הסרט התנערי מאפר קומך, אותך זה נייר, אותי זה גם מתחיל לדגדק ולנער, מאחלת לכולם, לכל מי שיראה את זה, עשור לגירוש, באמת להתנער. וכאן, אמן, וכאן מגיעה השעה הראשונה של התוכנית לסיומה. תודה ליעל ליבר, המפיקה והעורכת, מוטי קופפר, הטכנאי, פרסומות חדשות, ושובו אלינו גם לשעה השנייה של עניין משפחתי. בוקר טוב לכם ושלום רב, מאזינות ומאזינים יקרים. אנחנו בשעה השנייה של עניין משפחתי, כאן ברדיו קול חי. אנחנו עוד שעה של שיחות, רעיונות. אולי יהיה לנו זמן גם לשירים, למוזיקה. מגיע לנו גם לשמוע מוזיקה. בשבוע הבא מתחיל שלושת השבועות, ולא יהיה לנו ממש מזה כאן. כאן באולפן, יעל איבר, העורכת והמפיקה המסורה, מוטי קופפר, הטכנאי והעורך המוזיקלי. רדיו קול חי 93 FM ו-92.8 FM. לכל שאלה, בקשה או תגובה, תוכלו להשאיר הודעה ב-1-952-92-93. אני מזמינה אתכם להיכנס לאתר שלנו, אתר של רדיו קול חי, www.93fm.co.il. חלק מהראיונות נמצאים שם, כל התוכניות מוקלטות שם, גם מאמרים, טורי דעה. מתכונים כמובן וצילומים שלהם, וגם אני באופן אישי אשמח לקבל מכם המאזינות, רעיונות או בקשות לתוכניות הבאות. תיבת הדואר שלי כתובתה M-I-R-I-S-H strudel93fm.co.il. ובשעה הזאת מי יהיו לנו פה? כמובן נשים, נלמד על שיטת אביבה. חגי דיקשטיין מטפלת הוליסטית ברפלקסולוגיה, ושיטת אביבה תבוא ותסביר לנו למה זה חשוב כל כך, זה ממש שליחות עבורה, ואנחנו נמצא שזה גם עבורנו. על הכללות והברכות, כוחו של הדיבור בפרשת בלק, וגם עם ורד עובדיה, עורכת דין, גם היא תהיה פה. ועכשיו, דיטי רוזינר מחבר את המופע, מופע חדש, צמיחה חופשית. בוקר טוב ושלום לך.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, ברוך השם.
אז צמיחה או צניחה? אהבתי את המשחקי מילים.
כן, חז וחלילה לא לצנוח, אלא רק לצמוח. למרות שבאמת זה בסיטואציה שהוא צמיחה חופשית.
כן.
בעצם הרעיון, סליחה, לשם של המופע, הגיע מהסיפור על הנשמה שיורדת לעולם, די בעל כורחה, כמו שכתוב במדרש.
כן.
ובעצם תמיד עניינתי את זה כמו הסרטונים האלה של הצמיחה החופשית, שככה עומדים במטוס למעלה ו...
מישהו דוחף אותך לרדת.
דוחף אותך לרדת, ואתה... נראה לי זה השמיעה הכי מפחידה. אני לא חובבת אקסטרים, אבל נראה לי תמיד שזה השמיעה הכי מפחידה, כי כשאתה באוויר כבר אתה...
אין דרך חזרה.
אין דרך חזרה. ולקבל את ההחלטה, וכשאתה צונח, אתה באמת צריך לראות שהמצנח שלך תפור כמו שצריך, שאין בו חורים, שהוא נראה טוב, שהוא עשוי טוב, שהוא... ובעצם מכאן הבאתי את הרעיון, כי אנחנו כולם נמצאים פה, בסופו של דבר כולם קפצנו, כל הנשמות שלנו קפצו לעולם הזה, שהוא עולם שלא תמיד, לאף פעם הוא לא פשוט לאף אחד. ובאמת, במקום אפשר לצמוח ואפשר לצנוח, ובעצם במופע אני ביחד עם נשים עוזרת ללמוד איך לצמוח ולא לצנוח.
אז משהו כזה לא מגיע באלמה, יש איזושהי סיבה לכל המסיבה הזאת. ואיך הגעת לעשות מופע? מאיפה זה בא לך?
בוא נתחיל ככה שהרבה שנים אני שומעת מהרבה אנשים, את חייבת להופיע, יש לך את זה, תמיד יצחקתי ככה את כל החברות.
כבר בכיתה א' היית סידור או המחברת במסיבת חומש?
ממש ככה, יש לציין שממש ככה, כן. אבל באמת תמיד הייתי אומרת, מה אני אלך לספר לאנשים, יש לי סיפור מאוד שגרתי, וכן, כל מיני דברים.
אז הקדוש ברוך הוא סידר לך את העניינים, והוציא לך את הסיפור משגרתי ללא שגרתי.
לפני שנה באמת חליתי במחלה, שאפילו את שמה אני לא רוצה לומר. אני לא צריכה לספר שזה היה משהו מאוד קשה, צורה מאוד קשה ולא פשוטה, כי אימא לארבעה ילדים, אישה צעירה, שפתאום באמצע החיים לוחצת עליה בצורה כזאת, ופה באמת הייתי צריכה לקחת בחירה. מתוך המצב הזה אני צונחת או צומחת, ולגמרי החלטתי לצמוח. קדם לזה באמת ככה איזשהו שינוי דרמטי שעברתי מבחינה רוחנית, אני אגיד, איזשהו מסע שעשיתי, ועשיתי שינוי ככה.
שזה היה עוד לפני, עוד לפני שהרופא בישר לך את הבשורה הקשה?
כן. זאת הייתה הכנה ממש טובה, זאת הייתה תפירת המצנח שלי בעצם, כדי כשבאמת הגיע לי הניסיון, אני זוכרת ככה את היום הזה שיצאתי מקופת חולים, והרופאה בישרה לי את הבשורה, וזה היה חודש אייר שנה שעברה, והשמיים היו נורא כחולים, הסתכלתי למעלה, ובאמת הרגשתי שזה רגע כזה שאני מסתכל, אומרת להשם, הכנת אותי מראש לכמו, תמיד אני מתארת את זה כמו חיסון שילדים מקבלים, שאנחנו מחבקים אותם חזק חזק ככה, ואז האחות באה ונותנת את החיסון, וזה בדיוק ככה, כי הרגשתי שהשם באמת קודם בא וחיבק וככה, קירב אותי אליו בצורה מיוחדת, כשכבר הייתי צריכה לקבל את החיסון, באמת בתוך הידיים שלו, האוהבות והמחבקות, ואין ספק שזה לגמרי בחירה. אני חושבת שלכולם בחיים יש ניסיונות, אם זה ניסיונות מאוד קשים, כל אחת, אבל כמה כל בוקר ליום שהניסיונות לפעמים זה איזה משהו קטן עם ילד, עם פרנסה, עם שלום בית, כל אחת, החיים של כולנו בדור הזה ממוסים בדברים לא פשוטים, ובאמת אני חושבת שבכל רגע נתון אנחנו צריכות לקבל החלטה איך אנחנו יוצאות מתוך ניסיונות, איך אנחנו, מה אנחנו עושות עם זה, איך אנחנו ממשיכות כאימהות להעביר לילדים שלנו את המסר הזה של השמחה ושהשם איתנו, של האמונה, באמת של האמונה הפשוטה הזאת שהכל אפשרי, שהכל, כשהשם הוא אבא שלך ואת בידיים שלו ואת מאמינה שהכל הוא לטובה והכל לטובתך, הכל אפשרי.
ומה בעצם קדם לאותו יום לפני שנה? זאת אומרת שזה היה תהליך שהתחיל הרבה קודם.
כן, קדם לזה חיים מאוד שגרתיים של ילדה טובה מבית טוב, במילים הכי פשוטות. כן, היה לי סיפור של גירושים ונישואים פעם שנייה, אבל ברוך השם, באמת לא דברים שהרבה אנשים עוברים. אבל היה בי משהו בפנים, איזשהו חיידה כזה, שלא הסכים לקבל את העובדה שאנחנו... מי שנולד לחברה חרדית והוא דתי וחרדי מבית, יש לו את הפריבילגיה לנוח על זרי הדפנה ולהגיד, השם כבר כאן, אני לא צריך להתאמץ לחפש אותו, נולדתי עם זה, אני בתוך זה, אני יכול ככה לנוח ומה שנקרא במילים, במצוות אנשים מלומדה.
אז בעצם את אומרת שאנחנו, זהו, את אומרת שאנחנו חוזרים בתשובה בכל רגע ורגע ובכל יום מחדש.
חייבים. חייבים לחזור כל יום מחדש, כולם.
את יודעת, אנשים תמיד שואלים אותי אם אני חוזרת בתשובה או שנולדתי חרדית. ואני אומרת, לא, בעצם אבא שלי בוגר ישיבה ואמא שלי בוגרת סמינר, אבל אני, מה שנקרא, שואלת כל כך הרבה שאלות שאני חייבת כל יום ויום לחזור בתשובה שלמה לאבינו שבשמיים.
נכון, ממש ככה. וזה מלחמה, זאת אומרת, זה לא מלחמה, זה בחירה יומיומית. את כל יום קמה ואת אומרת, זה שלא נולדתי רחוקה מהעולם של התורה ושל הקשר הזה עם השם, זה לא אומר שאני לא יכולה לבחור בזה. כי נראה לנו שכאילו אם נולדנו למציאות הזאת, אז אין לנו את הבחירה הזאת לבוא ולהגיד, אני עכשיו רוצה, אני רוצה להיות קרובה, אני רוצה לעשות את הדברים עם התרגשות, אני רוצה לזכות בתפילה כזאת מיוחדת, שתמיד חברות שלי בעלות תשובה סיפרו על התפילות הראשונות שלהם, הכל כך משמעותיות, גם אני רציתי את זה, תמיד רציתי את זה. באמת עברתי איזשהו מסע של נסיעה לקברות צדיקים ככה.
מה היה השיא של החזרה בתשובה הזה, כמו שאת מגדירה את זה?
את יודעת מה, אני חושבת שהשיא היה המחלה, בגלל זאת אומרת, הרגעתי כל כך מוכנה וכל כך, במקום כל כך אחר וכל כך קרוב, שבאמת עברתי את זה ברמה אחרת לגמרי. ואני חושבת שזה הקסם. הקסם הוא להכין את עצמך מראש, כי אנחנו לא יודעים מה, כל הזמן להכין את עצמנו מראש. כמובן שיהיה רק דברים טובים לכולם ובשורות, יודעת, בשורות טובות, אבל תמיד את צריכה ככה להיות מוכנה את יודעת מה, גם בשורות טובות, אני רואה אפילו אנשים בשמחות. שעוברים את זה מתוך לחץ, מתוך הרחקה, אפילו השמחה היא לא שלמה, אפילו השמחה אין בה את המתיקות הזאת שיש למישהו שעובר שמחה שקם בבוקר ואומר כל בוקר השם, תודה רבה, תודה שמצאתי בגד, תודה שמצאתי נעל, איזה יופי שכל, כשאת קרובה, כשאת גרה בתוך הבית של המלך, אז הכל בסדר, הכל, גם בצרה וגם בשמחה, החיים שלך, הריגושים שיש לך, המשמעויות שיש לך, הם באמת ברמה אחרת, וזה ברמה יומיומית, באמת. מעבר לניסיונות גדולים ודרמטיים. קודם כל זה ברמה היומיומית.
וזה היה כבר אחרי המפגש שלך עם רבינו באומן?
זה היה, לא, זה קרה שם. זה קרה שם.
אז בואי תשתפי אותנו קצת מה קרה שם.
קרה שם דבר מדהים, שבכמה מילים אני אגדיר את זה כניתוח לב פתוח. ממש הרגשתי שהוציאו לי את הלב מחדש. דווקא קרה אצל הבעל שם טוב גם, אצל רבי נחמן. ממש סוג של, ציעו לי את הלב, השם ניקה לי אותו מכל הפחדים, הבלבולים, האירורים, החששות, כל מה שהיה קודם, והשתי לי לב חדש, וזה מה שחזרתי. ותמיד אני מסייגת את עצמי במופעים שלי, ואני אומרת לנשים שהיום זה נורא טרנדי לסועה, וזה נורא, אבל זה לא הפתרון היחיד לכולם. כל אחד שתעשה מה שאומרים בבית שלה, כל אחד גם יודעת איפה הצדיק שמחכה לה. מירי, בנימה אישית אני אגיד לך שאולי תגידי שזה 770, וכל אחד תגיד, באמת יש המון, כל אחד, וזה לא חייב להיות רק נסיעה, נרון צדיק הוא צינור מאוד משמעותי, אבל כל אחד, אם היא ממש תרצה את זה, והיא ממש תבקש ותתעקש על זה, השם ישלח לה את הישועה הפרטית שלה, איפה שהיא.
אז את אומרת שבעצם מעבר לחיבור לנשמת הצדיק, שבכל דור יש את הצדיק של הדור, ואתה מחובר אליו, והוא באמת מעביר לך את האורות, יש גם את מה שאת את עצמך עוברת בדרך לשם, בתהליך, בתפילות, בהתכווננות שלך. העבודה שלך מול הצדיק היא זאת שמכינה אותך לדבר הבא שלך.
לא העבודה שלך מול הצדיק, העבודה שלך מול השם, מול עצמך. אם את רוצה נורא נורא חזק את הדבר הזה, ואת לא מוותרת בעצמך ואומרת, טוב, אלו החיים, ילדים, כביסות, בית, עבודה.
אז איך זה שדווקא באומן זה נפתח לך? או לי בציון הרבי?
לי זה היה נס ההצלה הפרטי שלי, ההתנתקות הזאת פתאום מהחיים. אני גם תמיד אומרת שאין ספק של להיות 5 ימים עם נשים שהן כאלה מתוקות וכאלה מכילות וכאלה מקשיבות לך, זה כבר איזשהו ספל הנפש שכל אישה זה עושה לה משהו. ובטח ובטח מעבר לזה, הכוח של קברי צדיקים שהוא כוח אדיר, אני גדלתי בבית חסידי, אני מאוד מחוברת בשורש שלי לנשמה שלי מאוד חסידית. אין ספק שיבוא פתאום ולראות את הציון של הבעל שם טוב שגדלתי עליו, ושל רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, ובטח שרבי נחמן, זה פותח, ואין ספק שזה מקומות שהם קדושים והם פותחים. אבל שוב אני רוצה להדגיש, כי יש אנשים שלא כולם טוב, זה לא, אני נסעתי ולא קרה לי כלום, אני לא חושבת, כל מיני דברים אחרים. אני רק באה להגיד שאצלי כנראה השם ראה שהישועה שלי צריכה לבוא דרך שם, וזה היה הדרך, הקריאת ים סוף שלי נפתחה שם, זה היה הדרך שלי להינצל. אבל לכל אחת יש את הדרך שלה מוכנה מששת ימי בראשית. את רק צריכה לא לוותר לעצמך. כן. אל תשקעי, כי היום יום הוא שוקע, וברוך השם אנחנו עסוקות, זה גם עבודת קודש, הכביסות, בית, עבודה, ילדים. כן. אבל כשאת באמת, כל יום אומרת השם, אני מרגישה שאני יותר מדי שקועה בזה, יותר מדי רק לי, יותר מדי אני עצובה, אני לא מספיק שמחה, אני לא מספיק מרגישה באמת, אני לא מספיק מרגישה אהובה, אוהבת. באמת יש לי באמת את המקומות האלה שאני, יותר מדי עצבנית, יותר מדי, יותר מדי, אז אני תבוא אליו וקודידי אותה.
דיטי, תספרי לי אולי על המופע החדש שלך, ודווקא על התגובות של נשים, כי זה לאחרונה נהיה יותר, שאנחנו מבקשות כוח מנשים אחרות, ומגיעות לאירועים ולמופעים, ומה את מרגישה שנשים יכולות לצאת משם, ממקום של המופע שלך?
באמת, כן, אז המופע הוא מופע שהוא גם מצחיק וגם מרגש, כי...
טוב, שומעים אותך, כן.
כן, זהו, אז באמת גם זה לא לבוא ולהגיד, אוי אוי אוי, הייתה חולה, מסכנה, זה אף אחד לא אומרת אחרי. אני באמת מקבלת תגובות מדהימות של נשים, שקודם כל אומרות שיש תובנות שנפתחו להם העיניים, ופתאום הולכות הביתה ומסתכלות אחרת על כל החיים, לא במובן של להגיד, ברוך השם, אני בריאה, איזה יופי, במובן של להגיד, יש לי כוח בידיים לשנות, נשים, כנשים ניתן לנו כוח להוליד מחדש, קודם כל פיזית ובטח גם רגשית, נפשית, את עצמנו, את המשפחה, את העולם. וזה הכוח שנשים מקבלות במופע הזה, את הכוח לצמוח מחדש ולבוא הביתה ולהגיד, יש לי את הכוחות לחולל שינוי בחיים שלי, יש לי את הכוחות להתעקש על שינוי, יש לי כוחות להכניס לבית שלי שמחה ואופטימיות ואמונה, ובאמת לצאת עם כלים חדשים לחיים הרבה יותר שמחים ושלבים, ואין ספק שזה משפיע על הילדים, ועל הזוגיות, ועל הכל.
מדהימה.
באמת, זה המסר העיקרי, זה מה שאני רוצה, שנשים יחו
איתו הביתה. תודה רבה, דיטי רוזינר, המופע החדש, צמיחה חופשית, גם מחברת את המופע וגם מציגה בו, ואנחנו נפנק אותך עם שיר של רבינו, רבי נחמן.
תודה רבה. תודה, שיהיה יום טוב.
בבקשה.
שום דבר ולהבין כלום מכלום מוצאים עצמנו קמים ועוזבים את הבית או בהירות הדרך זורח עלינו ואת רואה לאן הולכים בנייך על התפקיד צעד מקרב אותנו לזכות לגלות שוב את פנייך חסד ועוד חסד ועוד יום במתנה אך הוא עודנו עומד שם משקיע וכוסף אלייך אנו נוסעים נוסעים עכשיו אנחנו חכי לנו עד שובנו אנו נוסעים אליך צדיק יסוד עולם נוסעים אליך רבנו בלי לדעת שום דבר אנו נוסעים אליך
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
חזרנו אליכם, רדיו קול חי, ועכשיו על משהו חשוב במיוחד, וזאת שהגברת שמוצאת שזה שליחות לבשר את הבשורה לנשים ולבנות, זאת חגית דיקשטיין, מטפלת הוליסטית ברפלקסולוגיה ושיטת אביבה. בוקר טוב לך, חגית.
בוקר מצוין, שלום לך.
כן, אז אני כבר אומרת בפעם השלישית את המילה שיטת אביבה, ואין לי מושג, או אני יודעת, אבל ממש ככה בכותרת, מהי שיטת אביבה.
אוקיי, אז אני אסביר ממש בקצרה מה זה שיטת אביבה. שיטת אביבה זה שיטה של בעצם, אם אני אגיד את זה ממש מופשט, זה כמו סדרה של תרגילי התעמלות, אבל זה ממש לא התעמלות, זה סדרה של תרגילים מאוד מיוחדת, שממוקדת באזור של הבטן התחתונה, האזור של המערכת הנשית, ומה שהתרגילים האלה עושים, הם עוזרים באיזון הורמונלי. הם בעצם פועלים ככה שאני מלמדת את האישה את התרגילים, היא מתרגלת בבית, והתרגילים בעצם מהווים כמו עיסוי פנימי לאזור של המערכת, מחממים את המקום, ובככה בעצם ממקסמים את הפוטנציאל של הגוף של האישה בעצם לתפקד טוב יותר. והשיטה הזאת מאוד מאוד טובה, גם לנערות, להסדרת האיזון ההורמונלי שלהן, גם לנשים שיש להן בעיות להיכנס להיריון ובעיות של פוריות, גם לנשים שסובלות מתופעות של גיל המעבר.
אז בעצם אפשר סתם לעשות ספורט, למה לעשות דווקא את התרגילים המסוימים האלה? כל ההתעמלות עוזרת, מזיזה את הגוף, מניעה לנו משהו שאנחנו יכולים לפתור ככה הרבה בעיות.
אז זהו שממש ממש לא. התרגילים האלה לכאורה נראים מאוד מאוד פשוטים, אבל הם מאוד מאוד ממוקדים ומאוד פועלים חזק לאזור של המערכת הנשית. אני יכולה להגיד שמניסיון, נשים שמתרגלות, כמעט 100% של הנשים שמתרגלות מרגישות שינוי על הגוף שלהן. אני לא יכולה להגיד שכל הנשים שבאות למטרה מסוימת, כולם ב-100% משיגות את התוצאה שלהם, וכל מטפל שיגיד שהוא משיג 100%, אני לא כל כך יאמין לו. אבל כל אישה שמתרגלת ושעובדת מרגישה וחובה שינויים על הגוף שלה בצורה מדהימה.
תסתכלי
ברוך השם, פוגשת את הנשים ואני רואה כמה שזה משפיע עליהן.
כן, בעידן שלנו שממהרים לגשת לרופא או לרופא, לרופאת נשים, וישר היא כותבת מרשמים או כדורים, או לך תקחי את זה ולך תקחי את זה, והגוף מתמלא ב... אני לא רוצה להגיד סמים, כי אני לא רוצה להרוס לכל הרופאים ולכל הרוקחים, אבל זה נראה לי דרך קצת קשה וארוכה להתחיל לעשות תרגילים, כי בכל אופן הכדורים יכולים לעזור.
שאלה מצוינת. תראי, אני נותנת כבוד מאוד מאוד גדול לרפואה המערבית, לטיפול שהרופאים נותנים. אין ספק שהטיפול הזה עוזר להרבה מאוד נשים. אבל כל אישה צריכה לעשות את השיקול לפני שהיא יוצאת לדרך, תדעת, להיות מודעת שגם להורמונים יש משמעות. והיא לא פשוטה. ולכן אני אומרת שבאמת, לפני שיוצאים לדרך,
לנסות.
אני אספר לך על מקרה שהיה לי לא מזמן, של אישה שהגיעה אליי, בהמלצה של מכון פועה, הגיעה אליי בחורה צעירה. חתנה, ניסתה להיכנס להיריון בסביבות שנה וחצי, והתגלתה איזושהי בעיה. והרופאים ישר התחילו בטיפול הורמונלי. היא פגשה אחד הרבנים במכון פועה, והרב של מכון פועה אמר לה, תקשיבי, קודם כל תנסי שיטת אביבה.
וואו.
הוא חושב, הם מפנים אלינו הרבה מאוד נשים. קודם כל, תנסי שיטת אביבה, ההורמונים זה מדרון חלקלק. לפני שאת מתחילה עם ההורמונים, תדעי שיש אפשרויות אחרות. עכשיו, מבחינתי בעצם, המסר, פגשתי את אותה אישה, והייתה ממש ממש בלחץ. אז המסר שאני מעבירה לאנשים, הרופאים יודעים את מה שהם אומרים, וזה נכון, באמת הייתה לה איזושהי בעיה, זה אמיתי. אבל מה שאני אומרת לבנות שבאות אליי, אני אומרת להם, תקשיבו, קדוש ברוך הוא ברא אתכם עם גוף שיודע לעשות את העבודה. אם הגוף שלך ידע לעשות את העבודה בצעירותך, ועכשיו משהו קצת התבלבל, כמו שהגוף ידע, הוא ידע לעשות מה שצריך. את רק צריכה קודם כל להחזיר את האמון שלך לגוף שלך, להחזיר את האמון למערכת הנשית שלך, להחזיר את הביטחון שיש לך ביכולות שלך, כי הגוף שלך יודע מה הוא צריך לעשות. היא הייתה ממש בלחץ מטורף. תוך כדי הפגישה ראיתי איך היא נרגעה, הגיעה אחרי שבועיים לפגישה נוספת, רגועה, פשוט רגועה. ופגישה שלישית הוא מתקשרת, אני אומרת, תקשיבי כאילו, ברוך השם הריון. זה מקרה אחד למשל.
וואו.
אני אספר לך על עוד מקרה של נשים שהיו אצלי, שממש המערכת ההורמונלית שלהם פשוט לא תפקדה. פשוט המערכת לא תפקדה. ומבחינת הרופאים זה באמת ישר להתחיל הורמונים. יש בנות שאומרות, אני לא רוצה להתחיל קודם, אני רוצה לנסות משהו אחר. והמסר שאני מעבירה להן, קודם כל, התרגלים האלה מאוד עוצמתיים, מאוד חזקים ומאוד פועלים. אבל המסר לא פחות חשוב שאני מעבירה להם, זה קודם כל, תאמיני ביכולת של הגוף שלך לעשות את העבודה, ותאמיני, הכי חשוב, בקדוש ברוך הוא. זה ברוך הוא ברא אותך עם גוף בריא שיודע לעשות את העבודה. את עושה את ההשתדלות שלך, אני משתדלת להיות צינור ושליחה טובה. זה מקום שתמיד כל אישה שאני פוגשת, אני מתפללת, אומרים, כוון אותי להיות צלילי שליחותך. זה המקום שאני עובדת ממנו, באמת להיות שליחה טובה שאני אוכל לסייע.
כן, כמה, בכמה הדרך. מפגשים מדובר? למרות שאני מדובר מניחה שזה אינדיבידואלי, אבל...
אז לא, זה בדרך כלל, זה מסתיים בשלוש פגישות בסך הכל, כי בעצם אני מלמדת את הסדרה של התרגילים, אני מלווה אותה אחר כך, זאת אומרת, יש בנות שאחר כך מתייעצות, שואלות, זה לא שהייתה אצלי בלמדה, ואחר כך שלום, שכחתי ממנה ממש לא, יש המון נשים שאני מלווה אותם, לפעמים במשך ממש חודשים, מתייעצות, שואלות, אבל בגדול, הן לומדות את הסדרה של התרגילים בשלוש פגישות, ואחר כך הן יוצאות לדרך. זה מסר מאוד חשוב מבחינתי, שאת לוקחת את האחריות בידיים שלך, ויוצאת לדרך. וזה מצד שני לא מתאים לבנות שקשה להם להתמיד. אני תמיד, לפני שאני יוצאת לדרך עם אישה, אני אומרת לה, זה מתאים לך רק אם את מחליטה שאת מתמידה. כי אם את לא תתמידי, אז...
אז תקחי איזשהו כדור ו...
כן, כן, בדיוק, ונפתרה הבעיה.
כמה שנים את כבר עוסקת בתחום הזה?
אני בכלל מטפלת בכל מיני שיטות רפואה משלימה מעל 15 שנים, רפלקסולוגיה, קינסולוגיה, שיטת אביבה. שיטת אביבה זה בחמש שנים האחרונות אני מתעסקת, פגשתי הרבה מאוד נשים.
יש הרבה מטפלות כאלה בארץ?
יש בסביבות 20 מטפלות בכל הארץ, מפוזרות בכל הארץ. אני קיבלתי את ההכשרה שלי ממרכז אימון של שיטת אביבה. מורתי המקסימה יהודית פוני, היא בעצם הייתה בין הבודדות בארץ, בודדה אפילו בארץ, שהתעסקה בשיטה הזאת ועזרה להרבה מאוד נשים, ופשוט החליטה שהיא חייבת להכשיר מדריכות, כי זה ממש בשורה גדולה. אז יש 20 מדריכות שמפוזרות בכל הארץ, ושאנחנו עובדות, ואנחנו רואות הוצאות מאוד יפות.
כן.
אני רוצה גם להוסיף גם נערות, פגשתי נערות גם, שיש להם גם בעיה באיזון הורמונלי, וממש בקלות נותנים להם באמת הורמונים בשביל להסדיר את המערכת שלהם. ואני יכולה להגיד שבנות, נערות רציניות שמתמידות ושעובדות, ממש ממש בקלות, כל חודש מצליחות לסדר את המערכת שלהם. מאוד מאוד בקלות.
ואחר כך גם ייפטר להם בעיות אחרי שהם התחתנו, שהיו יכולות לצוץ בעקבות זה.
נכון. אני ממש רואה חשיבות לאימהות, לאימהות. אתם שומעות, נערות צעירות. לפני שמגיעות להתחתן ורוצות הריון, לטפל בבעיות עוד קודם.
כן.
אפשר באמת ממש בקלות לעזור.
יש את בשורת היום, חגית דיקשטיין, מטפלת בשיטת אביבה, ומטפלת הוליסטית בכלל. ואנחנו, את יודעת, נמשיך לחקור את הנושא ולהפיץ, כי חשוב מאוד שהבנות והאנשים ידעו את זה. תודה רבה לך.
תודה.
בשורות טובות.
אמן.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
חזרנו אליכם, תוכנית כזאת שמגלה לנו את האור מתוך החושך, את הגאולה מתוך ה... גלות, למרות כל הדברים הקשים שסיפרו לנו ושיתפו אותנו נשים שעוברות דברים כאלה ואחרים, אם זה מנורה חזני ממגורשי חומש, אם זה דיטי שעברה תלאות כאלה, גירושים ונישואים ומחלה קשה, אפילו פתרון. ועכשיו יש איתנו את ורד עובדיה, עורכת דין. בוקר טוב לך. ורד נפלה לנו מהקו. אם יד תשוב אלינו, וורד דווקא תספר לנו את הכוח של הדיבור. פרשת בלק, הברכות והקללות, בא לקלל ובסופו של דבר נמצא מברך. אז אני בטוחה שגם לעורך דין, במיוחד לעורך הדין, יש כוח מיוחד לעשות את העבודה שלה. בוקר טוב לוורד עובדיה, עורך הדין. טוב, הטלפון שלה עושה בעיות. אז כוח מיוחד יש לה כדי לייצג את חברותיה האנשים כשהיא מלווה אותם בדיון, במשפטים, בדברים כאלה ואחרים. אבל הטלפון שלה כנראה יש קצת פחות כוח. אנחנו בוא נראה אם אנחנו נצליח לדבר איתה בכל אופן הבוקר הזה. טוב, טוב, ובינתיים אני רק יכין אתכם. איי, ורד? ורד?
כן, בוקר טוב מירי.
הנה, את רואה, בכוח הזה הצלחנו גם להביא אותך אלינו הבוקר לשידור, מה שלומך?
כן, שלומי מצוין, ברוך השם, מה שלומך?
אז הקדמתי, אני ברוך השם בטוב, הקדמתי ואמרתי את בעצם לנוכח פרשת בלק, את יודעת, הוא בא לקלל ויצא ונמצא מברך. וכוחו של הדיבור בפרשה הזאת קופץ בעוצמה מאוד מאוד חזקה. ואת בתור עורכת דין שמלווה אנשים, האם יש משמעות מיוחדת כשאת מצטרפת אליהם לדיונים, ומה באמת כוחה של אישה וכוחו של הדיבור במפגשים האלה?
כן, אז באמת מה שממש תפס אותי בפרשה הזאת זה העניין של בלעם והאתון, שהם יצאו לדרך ביחד, והאתון נתקלת במלאך השם והיא נוטה מהמסלול, אז בלעם פשוט מכה אותה, והם הגיעו למשעול קרמים, וגדר מפה וגדר משם, והאתון ראתה את המלאך ונרחצה אל הקיר, עד שלאחר מכן היא אומרת לבלעם, שהוא בעצם היכה אותה, היא בעצם מבטאת את זה, והיא למעשה בגרשיים, האישה המוכה הראשונה בהיסטוריה. בעצם הלימוד שלי מזה, קודם כל, זה שיש אנשים שחיים בעולם וחושבים שאפשר לפתור דברים בדרך של הלימוד, וזה הדבר שאנחנו דוחים אותו ולא מקבלים אותו. ודבר שני, זה מתחבר, אני בסייעת הדשמיא, הקמתי פורום משפטי למען נשים חרדיות, שמורכב מ-12 עורכות דין חרדיות, וחלק מההתמודדות שלנו בפורום הזה, זה באמת לתת כוח ויד חזקה לנשים. כתוב שעשרה קבין של דיבור ירדו לעולם, ותשעה נטלה האישה. הרבה כוח ניתן לנשים מצד אחד, מאידך הרבה פעמים קולן לא נשמע, קולן מוצפן, או שקולן נשמע במקומות לא ממש נכונים. אני ממש לפעמים, בכל מיני קהלים, אני מפגשת כל מיני נשים שקופות ומושתקות שהדיבור שלהם נמצא בגלות. ואני רוצה לפנות לאנשים האלה ולומר להם שאנחנו צריכות ללמוד מהאתון שדיברה וביטאה והשיחה, שזה בעצם גם שלב ראשון לעזרה. מבחינת ההיבט המשפטי, יש הליכים משפטיים שמתנהלים וקמים ועומדים מכוח הדיבור, כמו שיש עבירה של עדות שקר, או איומים, או עוולה אזרחית של לשון הרע, שלפי הדין, אדם שהוציא דיבה, שאמר לשון הרע, בתנאים שקבועים בחוק, הוא קם לחובתו פיצוי בגובה של 50,000 שקלים, אפילו ללא הוכחת נזק. זאת אומרת, מה שאנחנו לומדים זה שהחוק הישראלי, שהוא לא מושתת על יהדות, הוא מושתת ברובו על הדין, על החוק האנגלי. אנחנו רואים שגם אומות העולם מכירים בכוח של הדיבור, וזה שבעצם זה פשוט חטא ששולחים אותו, ואנחנו לא יודעים איפה הוא יפה.
טוב, דווקא בחלק המעניין, השיחה נקטעה. אנחנו מיד נעלה אותה עוד הפעם, אבל אנחנו רואים שלאישה שמלווה אנשים ברגעים כל כך קשים, ברגעים של מבוכה, ברגעים שהיא לא יודעת מה להגיד ואיך להציג את עצמה, יש יתרון מאוד חשוב. אנחנו מיד נעלה את ורד עובדיה שוב ונדבר איתה. ורד?
כן, סליחה, אני מתנצלת.
כן, החלפנו, אוקיי.
אז איפה היינו? אני אומר, אנחנו דיברנו על ההיבט המשפטי, באמת שאדם ששולח מילה, הוא לא יודע איפה הוא תפגע, כמו חץ. מה שאני עוד למדתי מהפרשה בהקשר הזה, שלמעשה למדתי את הכוח של הדיבור ואת החובה להתפלל לפני שמוציאים מילה מהפה. זה מה שלמדתי מהפרשה, כי למעשה מוות וחיים ביד הלשון, ומיוחד אנחנו שעוסקים בתחום של תקשורת,
עריכה דין, מורים, אפילו בתוך הבית פנימה, יש לה דיבור כוח עוצמתי, הרי כתוב שהעולם נברא בעשרה מאמרות, ולכן צריך כמה פשוט להשתדל ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שישים בתוך הפה שלנו את המילים הנכונות, כי עם המילים האלה אפשר ממש לחרוץ
גורלות. אני רוצה לשאול אותך, ורד, האם את מוצאת שהיום, לנוכח העובדה שיש יותר נשים מעורכות דין דתיות, חרדיות, או טוענות רבניות, יותר נשים יכולות להיחלץ מהמקום הזה ולהשיח את עצמם ולקבל עזרה נכונה שתוציא אותם ממצב קשה למצב אחר?
אני מצד אחד מברכת מאוד על התופעה הזאת, היא באמת חושבת שהיא אישה שהיא מושתקת, במיוחד בקהלים שלנו, שככה זה עולם יותר רגיש, עם קודים מיוחדים שלו, אז ברור שהיא מרגישה הרבה יותר נוח ונכון לפנות לאישה שהיא מבינה את העולם שלה. עם זאת, אני לא מצאתי שיש כל כך כן התקדמות משמעותית בנקודה הזאת. כן נוח הרבה פעמים לנשים לראות נשים שעברו תקרת הזכוכית ולראות את המקום שהן נמצאות בו ולחשוב שהנה, אם הם עברו אז גם המצבן של נשים אחרות השתפר. אבל אני חושבת שעדרבה יש השליחות לנשים גם חרדיות וגם שקנו השכלה שבכוחה לעזור לנשים אחרות. זה פשוט לתת להם יד וכן להיות הפה שלהם, וכמו שבמצוות צדקה הרמב״ם אומר שהצדקה הכי גדולה זה לתת לאדם איזושהי עבודה כדי לעבוד בה.
הזדמנות.
ולהתפרנס בהזדמנות, אז ככה זה שאנחנו נוכל באמת לתת לנשים האלה כוח ולתת להם את הפרקטיקה הזאת של לדבר ולהשיח כדי שיהיה אפשר להגיע אליהן. ולעזור להן.
כן, ובעצם באיזה עוד עניינים את עוסקת חוץ מהעניינים של משפחה בינו לבינה?
אני מתעסקת בתחום האזרחי, בתביעות כספיות, בהסכמי מחר, תביעות נזיקין.
כי באופן שאת מדברת יש לי הרגשה שבא לי להיות בידיים שלך, אבל לא במקרה של משפחה, כן, חלילה.
כן, טוב, בעזרת השם,
באירועים
מסמכים, תראי, עושים שימוש בדין ואני מתאבדת על כל תיק שלי ובאמת מתחברת אליו מאוד, אבל השאיפה האמיתית שלי זה לערוך חסד ולא לערוך דין.
כן.
ואני מקווה שבעזרת השם שתגיע הגאולה, זה מה שנעשה.
עם ברכות כאלה ומילים טובות כאלה וכל כך הרבה תקווה שאנחנו מוצאים בך. תודה רבה, ורד עובדיה.
תודה רבה, מירי, נעים לדבר איתך.
כן, ותמשיכי לעשות שליחותך.
תודה,
יקירה. כן, אנחנו כבר ככה ממש לקראת סיומה של התוכנית. יש לנו זמן לעוד שיר קטן, או שאנחנו כבר... אז כן, לצערי לא שמענו גם היום שירים. אנחנו מסיימים כאן את השעתיים האלה של עניין המשפחתי, מפגשים מרגשים עם נשים עוצמתיות, נשים שמקדמות ועוזרות ונותנות לנו כוח להמשיך הלאה. אז קודם כל נודה לעמלים במלאכה, יעל איבר, העורכת והמפיקה, מסורה, רחל, תהיי פה גם מחר, נכון? מחר יש לך הפתעה? לא. אוקיי, בסדר, אז כשהיא תגיע, היא תגיע. מחר תהיה פה רחל קליין, פסטה קליין, בתוכנית עניין משפחתי. תודה לישי פופופסקי. כאן מירי שניאורסון מחכה לשוב ולפגוש אתכם בעזרת השם בשבוע הבא באותו מקום, באותה שעה.
לשידורי קול חי ניתן להאזין גם באתר קול חי 93fm.co.il. בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי, קול חי. קול חי תמיד איתי.